הייתי אומר בוקר טוב, אבל יום צום, עשרה בטבת. אז אולי אי אפשר להגיד את זה. אבל בכל זאת, רציתי לדבר איתכם כמה מילים הקשורים גם כן למשמעות היום וגם למשמעות פרשת השבוע, ואני חושב שיש קשר מאוד מאוד משמעותי ביניהם. אולי קצת דברי חיזוק למה שאנחנו עושים פה בצבא, בארץ ישראל ובעד עם ישראל. תחילת הפרשה יש שני פסוקים שאפשר להגיד שהם סותרים אחד את השני. זאת אומרת שכולנו מכירים את הסיפור, איפה אנחנו עומדים. יעקב אבינו עוד מעט פורש מעולמנו, והפסוק, הפרשה נפתחת בפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לסוף החיים של יעקב, 17 שנה הוא היה במצרים עכשיו, ועכשיו מגיע לתום חיותו, והפרשה נפתחת, כפי שאתם יודעים, עם המילים, ויחי יעקב. זאת אומרת, עם הדגש על העניין של החיים, מה האדם עושה בחיים, 17 שנה שהוא חי במצרים, ומיד אחרי זה, בפסוק חפתת, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף וכן הלאה. אז פסוק מיד אחרי שאנחנו, או התורה מדגישה את העניין של ויחי, חיות, מיד אחרי זה, ויקרבו ימי ישראל למות. אז אולי זה סתירה. כאילו, מה התורה באה להדגיש בשני דברים? דבר ראשון, בזה שהיא נפתחת בעניין של חיות, ויחי יעקב, ובזה שמיד אחרי שכתוב ויחי, כתוב ויקרבו ימי ישראל למות, וגם למה משתמשים בפסוק הראשון, ויחי יעקב, בלשון יעקב, השם שאנחנו מכירים, כשם של אב פרטי, אב יחידי, ומאידך גיסא בפסוק מיד אחרי זה, כשיש את ההגדרה של מיתה, ויקרבו ימי ישראל למות. זאת אומרת, משנים את שמו בקשר לחיות, בקשר לרפלקציה, לחשוב על מה שקרה בתוך החיים שלו, אז מגדירים אותו כיעקב, ובקשר למיתה, למה שעוד בא עכשיו אליו, ולא כל כך קשור אלינו, כנראה, על פי פשוטו, מגדירים אותו כישראל. למה זה ככה? אז אני חושב שאפשר לתרץ. התורה אומרת, ויחי יעקב. אנחנו לא נתרץ בינתיים למה הוא מוגדר כיעקב פה. אבל כמובן אני חושב שהתורה רוצה להראות לנו מפתח מה זה עניין של חיים, מאיפה נובע החיים, ומה אנחנו חייבים לחבק בחיים שלנו, להדגיש בחיים שלנו כדי שנצליח. מיד אחרי זה, ויקרבו ימי ישראל למות. זה מאוד מעניין, בגלל שבתוך הפסוק, או בתוך המילה יותר נכון, של ויקרבו, הרי מה המקור, מה השורש של המילה ויקרבו? המילה קרוב, נכון? קרוב זה השורש של ויקרבו. קרוב זה יכול להיות גם עם וו, ולפעמים אנחנו רואים בתורה, בתנך, הפסוק קרוב בלי וו, לא מלא או חסר. קרוב, כמובן אנחנו מבינים שאנחנו קרובים אחד לשני, אבל גם בתוך המילה של קרוב מופיע המילה קבור, קבורה, או אפילו יש עוד מילה שנמצא בתוך המילה של קרוב שהיא רכוב. כן, מיד אחרי שאדם מת, לאחר שאדם רחמנא ליצלן כביכול קבור בתוך קבורתו, אז כמובן הגוף שלו נהיה רכוב. אז התורה רוצה אולי להגיד לנו שעכשיו אם ישראל, זאת אומרת יעקב שהוא אבא של ישראל, אבל עכשיו אנחנו מדברים על ישראל כאומה, כעם, אם ישראל כעם לא מרגישים או לא מדגישים את הקרבה אחד לשני, אז באמת אנחנו קבורים. אז זה הופך להיות הקירוב, הקרוב הופך להיות קבור וריקבון, שאנחנו לא נצליח. אז רק על ידי זה שאנחנו קרובים ויקרבו, אנחנו ממשיכים להיות ישראל, לנפנף את המוטו, כן, את הסמל של עם, כשאנחנו מקורבים אחד לשני. ברגע שאנחנו פרודים אחד מהשני ומחולקים, אז אנחנו לא מצליחים ואין לנו את האפשרות ואין לנו את הזכות לנפנף את הדגל של חיים, אלא של קבורה. ואולי בגלל זה התורה מדגישה ויקרבו מי? ימי ישראל. ישראל, העם, הולכים למות אם אנחנו לא ויקרבו, אם אנחנו לא לומדים איך להתקרב אחד לשני. לומדים את זה מתוך הפרשה על ידי המעשים של יעקב אבינו. יעקב אבינו יודע טוב טוב שעומד מולו לא רק בנים שלו, 12 בנים, אלא עומד מולו עם, עתידו של עם ישראל, כן? שבטי קור הם העם של עם ישראל, כל אחד בתנועתו, כל אחד בכוחותיו. והדבר הראשון שהוא עושה, או הדבר האחרון יותר נכון, וגם הראשון שהוא עושה בפרשה, הוא אוסף כמה אנשים כדי לברך אותם. וזה סמל מאוד מאוד חשוב. למה? כמובן, על פי פשוטו, יעקב מנסה להיפרד מהם, להגיד להם דברי פרידה, לתת להם ברכה לפני שהוא לא יראה אותם כבר. אבל מי הראשונים שהוא מברך? מי הם הראשונים שהוא מברך בפרשתנו? אפרים ומנשה. לא בניו, אלא
נכדיו.
שזה גם מוזר. היינו חושבים שאבא יברך קודם כל את בניו, אחרי זה יכול לתת ברכה לנכדים, או אם הוא מעביר ברכה כבר לבנים, שהם יעבירו את הברכה לנכדים. הבנתם? זה קצת קשה, אבל יש כאן סמל מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב. דבר ראשון זה שאיך הוא מברך מנשה ואפרים, מברך אותם סיכל ידיו, ימין לשמאל, זה אנחנו מבינים, אנחנו מכירים את הסיפור. אבל זה מאוד מעניין, לא יודע אם שמתם לב. היום, כשאבא מברך את בניו, איך הוא מברך אותם? ישמחה אלוהים, כי אפרים וכמנשה. וכי לא יכולנו למצוא מישהו יותר מתאים, יותר חזקים, יותר מודגשים, יותר ידועים בתנך יותר מאפרים ומנשה? אם אני מברך את הבן שלי, כן, ברוך השם יש לנו שני בנים, ארבע בנות, שני בנים. אז אם אני מברך, רוצה לברך שני בנים, אז אני רוצה לברך אותם כמו שאני מברך את הבנות. מה אנחנו אומרים אצל הבנות? ישמח אלוקים כשר רבקה רחל ולאה, כן? אז אותו דבר בקשר לבנים, ישמח אלוהים כאברהם יצחק ויעקב. אני לא רוצה מנשה ואפרים, אני לא רוצה, כאילו אולי הם היו צדיקים אפרים ומנשה, אולי הם היו אנשים מיוחדים, אבל אנחנו לא יודעים. לא כתוב כלום בתורה על מנשה ואפרים. איך הם הצליחו, מה הם עשו, מה היו השאיפות שלהם, כן? מה הסיפור שלהם, אנחנו לא מכירים בכלל. זה מאוד מוזר. אז למה אנחנו מברכים את הבנים שלנו לאורך כל הדורות? היא שמחה עליהם כאפרים וכמנשה, כי יותר מתאים לברך אותם משמחה אלוקים כאברהם יצחק ויעקב, או כמשה ואהרון, או כדוד ושלמה. מה העניין, או משה ויהושע, מה העניין של אפרים ומנשה שאנחנו לא מכירים אותם בכלל? חשבתם על זה? מה אתם אומרים, חיילים החזקים, בין השם חזקים? מה אתם אומרים? שאלה טובה, לא? יפה מאוד. בהיסטוריה של התנ"ך, של התורה, מתחילת התורה, או אפשר להגיד בתחילת היסטוריה של העולם, לפחות שלנו, לא היו אחים שהסתדרו אחד עם השני. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור, הראשונים, קין והבל, כן, שאנחנו יודעים איך זה נגמר, אחרי זה יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, ודאי, גרמו לכל הבעיות שיש לנו עד היום, אפילו עם עשרה בטבת שזה קשור, והראשונים שהסתדרו אחד עם השני, דרך אגב, אנחנו לא יודעים אם הם הסתדרו אחד עם השני, אבל לא מופיע בתורה שהם לא הסתדרו. אז מתוך שאליו לומדים הם, כן? זאת אומרת, זה ייתכן שהם הסתדרו אחד עם השני, בגלל שהתורה לא מספרת לנו אחרת. אז יש לנו שני אחים שכן מסתדרים אחד עם השני, ובגלל זה אנחנו מברכים את הילדים. איך אנחנו מברכים את הילדים שלנו? לא מדגישים את הברכה של צדקות, לא מדגישים את הברכה של חוכמה, לא מדגישים את הברכה של הצלחה ושל פרנסה, אלא הברכה של אחדות. שלום, אחדות, להסתדר אחד עם השני, שמזה נובע כל ההצלחות האחרות. זה הדבר הראשון שצריך לקרוא. וזה הסיבה שאנחנו מברכים את הבנים שלנו. היא שמחה עליהם כאפרים וכמנשה. ראיתי עוד תשובה, שזה מאוד מעניין, שאפרים ומנשה הם הראשונים שנולדו בארץ מצרים, בחוץ לארץ. ועל אף שזה נכון שיוסף היה צדיק, כן, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, יעקב, אבל זה בארץ ישראל. משה היה אחרי אפרים ומנשה, כן? יוסף הוא בעצם חי רוב החיים שלו במצרים, מצליח, צדיק, שומר מצוות, מסורתי, שומר את התורה, את ההלכה של אבות שלו, בסדר. אבל הוא לא נולד במצרים, כן? יש לו מסורת מיעקב, נולד בארץ ישראל, יש לו הגנה מהמקום שבו הוא בא. אבל אפרים ומנשה נולדים במצרים, בתוך הבוץ של הטומאה ושל הפריצות ושל חוסר, כן, חוסר האלוקות ושל עבודה זרה. ועל אף זה הם ממשיכים לנפנף את הדגל של אביהם, שבעצם זה יעקב ויצחק ואברהם. וזה מראה הצלחה. ובגלל זה אנחנו מברכים את הבנים שלנו, שעל אף, לא משנה איזה אתגר בו הם מוצאים את עצמם, שיצליחו בדרכם הקדוש. אז למשל, אם יש הורים ששולחים את הבנים שלהם בלי ברירה למחנה בצבא הר קרן, שזה בור באמצע המדבר, כן, שמים אין בו ונחשים ועקרבים יש בו, פשוטו כמשמעו, אז שהם יצליחו, על אף שהם נמצאים במקום מוזנח, בלי התמיכה של המשפחה, בלי התמיכה של הקהילה, בלי התמיכה אולי של החברה, אבל על אף זה שיצליחו בדרכם הקדוש. זה הברכה הכי חשובה. עכשיו כמובן אני קצת, כן, קצת, איך אומרים, קצת עם בדיחות, כן, כמובן אני, ברוך השם, יש לכם תמיכה. יש לכם רבנים כמוני שמגיעים לתת לכם שיעור, יש לכם את התמיכה של עצמכם, שזה הכי חשוב, וכמובן יש תמיכה מהבית שאוהבים אתכם ושמתפללים עליכם, ויש תמיכה של עם ישראל שמתפללים עליכם כל יום. אז יש תמיכה ברוך השם, אבל אם אתם מרגישים מבודדים, ושאין, ושאתם פה לילה אחד פה מסתובבים וחושבים שאתם לבד, וזה לא ככה, אז שיהיה לכם כוח להבין שהברכה של מנשה ואפרים זה להצליח איפה שאתם נמצאים. במיוחד בארץ ישראל יש את הקדושה, שגם כן שורה פה ושזה גם כן עוזר לכם. אבל זה יכול להיות הסיבה, וזה הסיבה, כן, או הסבר, זה הסיבה שיעקב מברך קודם מנשה ואפרים. אם הוא היה מברך את הבנים קודם, אז המסר היה מה? שאני רוצה לברך את המשפחה שלי. אבל הוא מברך את הנכדים שלו קודם. למה? הוא מצהיר בזה שהוא נותן עכשיו ברכה שיחזיק מעמד ל... כן, לדור הבא, לאורך כל הדורות, שזה מה שחשוב לנו. בסוף היום אנחנו רוצים ברכות שלא יחזיקו מעמד אך ורק בתוך המשפחתי כרגע, אלא שיחזיק מעמד לאורך כל הדורות. זה הסיפור, וזה הסיבה שמברך אותם קודם, וברכה שהיא מתאימה לאחדות. שמזה נובע כל הברכות, זה כמובן אנחנו מגיעים לעשרה בטבת. אבל לפני שנגיע לשם זה מאוד מעניין. איפה עוד רואים את זה? אם אתם תסתכלו בפרשתנו בפרק מ"ט, לאחר שיעקב מברך את מנשה ואפרים, עכשיו מי הוא מברך? את מי הוא מברך? את כל הבנים. אז מה הוא אומר? ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה קשה בזה? ואחרי זה, היקבצו ושימו בני יעקב. כן? מה קשה בזה? מה קשה? ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, היאספו ואגיד עליכם, היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. מעניין שבאותו פסוק, כן, מופיע גם שם של יעקב וגם שם של ישראל. למה? למה? אז, ולא רק זה, שאלה העיקרי פה, זה מה? פה יעקב קורא לבניו ואומר, היאספו. מה זה היאספו? להתאסף, כן? להתאסף מסביבו. מיד אחרי זה כתוב, יקבצו ושמעו בני יעקב. הלא דבר הוא. היינו חושבים שזה זהו בזך, זה אותו דבר. כן? הרי ברגע שאתה אומר, היאספו, זה גם כן אותו דבר כמו שיקבצו, נכון? מה נפקא מינה? מה ההבדל בין זה שהוא אומר, היאספו ואגיד לכם? עכשיו, כולנו מכירים את הרש"י, נכון? שהוא ביקש יעקב לגלות להם את הקץ. כן, הוא רצה לגלות להם את הקץ, זמן של המשיח, אז בגלל שהוא רצה להגיד להם משהו, אבל הקדוש ברוך הוא סתם את לא יודע, את עיניו, את הרוח שלו, והוא לא יכול לגלות, לא יודע, זה לשון של רש"י. אבל למה הוא צריך גם יאספו וגם יקבצו? מה אתם אומרים? אין כוח, יום צום, עשרה בטבת. אני חושב שאפילו אם זה לא היה שער הגדירת, לא הייתם אומרים כלום. מה אתם אומרים? אתה הפכת להיות חייל יותר מדי, אתה חושב תחום החיילי, תחום הצהלי. יכול להיות, יכול להיות, לי זה נשמע, אבל תכלס הרי כשהוא אומר היאספו, הם כולם עשו מסביבו, לכאורה, היקבצו, כולם גם כן התקבצו מסביב למיטתו. לא ידוע לנו שהוא חילק אותם לקבוצות. אני חושב ההפך.
קבוצה אחת.
אה?
קבוצה אחת, כאילו,
אבל יאספו זה גם כן קבוצה אחת, לא? הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, יש את המעשה הראשון ואחרי זה המעשה השני. למה מדגישים שני המעשים האלו? היאספו וגם יקבצו. שימו לב דבר נפלא שאני חושב, שמעתי את זה מפי מישהו, אני חושב שזה אמת. יעקב בהתחלה אוסף אותם. עכשיו, רש"י אומר שהוא רצה לגלות להם את הקץ. אז יכול להיות שבאמת הוא אסף אותם. לאסוף אותם זה שכל בודד, כל אחד מגיע, אבל עכשיו היאספו הם כבר ביחד, נכון? מסביב למיטתו, ויכול להיות שגם כמו שרש"י מסביר, הוא רצה לגלות להם משהו, איזה סוד על אחרית הימים, והקדוש ברוך הוא לא הרשה לו לגלות את הזמן, נכון? את הזמן של המשיח, מתי זה יבוא, מתי יהיה אחרית הימים. אבל ייתכן מאוד שעל אף שהוא לא הצליח לעשות את זה, הוא כן הצליח, כן? הוא כן הצליח לגלות משהו. מה הוא הצליח לגלות? זה מה שאנחנו רואים בפסוק השני. הקבצו, יעקב ראה שהוא לא יכול לגלות להם את הזמן של הקץ, אבל הוא בהחלט יכול לגלות להם את המטרה, או את הסיבה שיגרום לקץ להגיע. שיגרום לאחרית הימים להגיע. מה הוא מדגיש? היאספו, אתה צודק, אתם צודקים, יכול להיות בודד. הקבצו זה כבר קבוצה, אתם כבר נמצאים, מה? מקובצים. קיבוץ, קיבוץ גלויות, קיבוץ פה בארץ, תרתי משמע, כל המשמעות שאנחנו כבר התקבצנו. הבנתם את העניין? אנחנו אחד. מה הוא מדגיש? העניין של... של? מה אתה אומר? תימוני החזק? אחדות, אחדות, עניין של אחדות. הבנתם את העניין? הוא רוצה לאחר אותם. אז הוא לא יכול לגלות אתם את הזמן, אבל הוא בהחלט יכול לגלות להם איך אנחנו מגיעים לתקופה הזאת של אחרית הימים, על ידי אחדות ישראל, שמאוד מעניין. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יאספו. כאן הוא יעקב, הקשור לאדמה, רוצה לגלות להם את הזמן של הקץ, קראו יעקב. אבל הקבצו ושמעו אל ישראל אביכם, כאן בישראל, שזה שר אל, קשר בין הארץ לשמיים, איך אנחנו ממשיכים, איך אנחנו מתקדמים מבחינת דור דורות, כן? להמשך הדורות, זה על ידי התקבצו, קיבוץ, שאנחנו קבוצה, שאנחנו מאוחדים. אז כאן יעקב מדגיש את זה גם כן, ויקרבו ימי ישראל למות, הקרבה יגרום לחוסר קבורה, שיעקב, דרך אגב, גם הגמרא אומרת את זה. מה הגמרא אומרת על יעקב? סליחה, כן? נכון. הגמרא אומרת שיעקב אבינו לא מת. מה פתאום? זה שטותי. אנחנו יודעים שיעקב מת. אנחנו... יפה, בדיוק. זאת אומרת, היום זה מה שנקרא בארצות הברית New Year's, כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתם קוראים את זה בארץ סילבסטר, שזה מאוד מוזר לי, אני חייב להגיד לכם. בגלל שסילבסטר, הוא היה שר ברוסיה. שהוא הרג המון, הוא רצח המון יהודים. אז דווקא ישראלים קוראים לזה סילבסטר, אנחנו חוגגים סילבסטר, אנחנו חוגגים את המיטה של המון יהודים, זה מאוד מוזר. אבל מילא אם אתה אומר, אתה חוגג שנה חדשה בלוח הלועזי, בסדר, אני מבין. אבל לחגוג את ההריגה של סילבסטר שהוא רצח יהודים, אני לא יודע, זה מאוד מוזר. אבל איך שיהיה, אנחנו כעם, כן, מאוחדים, יעקב אבינו, אנחנו יודעים שהוא מת, כן? זה לא חלילה ישו שמאמינים שהוא חי, אנחנו לא כזה, יודעים שהוא מת, אלא מה? מורשתו, כן? ירושתו, לימודו, חינוכו, דרכו, כל הדברים שהוא מוריש לבנים שלו, וזו הסיבה שהוא גם כן, כמו שאמרנו, שמברך את הנכדים שלו קודם, זה חי וקיים לעולמי עד, זה ישראל, זה שרוי אל, שר אל, שר אל, יש שריות של הקדוש ברוך הוא אלוקים בנו, בזה שאנחנו מקורבים אחד עם השני. איך הוא מדגיש את זה דרך הברכות שהוא נותן לבניו? איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? כל בן מקבל ברכה לפי אישיותו. כן? זאת אומרת, בוא ניקח על פי פשוטו, זבולון לחוף הים ישכון ויששכר, כן? חמור גרם, כן, זאת אומרת שעזרא שי מסביר חמור גרם שהוא יכול לאסוף, הוא יכול להחזיק הרבה חומר, וזה בן אדם שכמובן יששכר לומד תורה, סמך זבולון בצאתך בפרשת וזאת הברכה, סמך, נכון זאת הברכה? כן. סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, יששכר לומד תורה, זבולון הולך לחוף הימים, הוא, זאת אומרת, הוא ביזנסמן, הוא אקונומיסט, הוא מתמודד עם האקונומי, עם הכלכלה, כן? אז הוא אדם שהולך ועושה את איש סחרים, נכון? איש עסקים, סליחה, איש עסקים. הוא עסוק בעבודה, ויששכר יושב ולומד. מה, זה, יעקב לא מברך כל אחד שכולם יצליחו, שכולם ישבו ולמוד תורה. כמובן כל אחד צריך לקבוע עיתים, אבל לא כולם מסוגלים לשבת ולמוד תורה, לא כולם מתאימים לשבת ולמוד תורה כל היום, כן? כל אחד בכישרונותיו, וזה דבר נפלא. ככה יעקב מדגיש ומראה לבניו שהדרך היחידה שאתם יכולים להצליח זה אך ורק שכל אחד מכבד את הכישרון של השני ושידעו שלא כולם אותו דבר. הוא טוב בזה, הוא מתאים לגולן, הוא מתאים לנגב, הוא מתאים לעיר בירושלים, הוא מתאים בעבודת הקודש, הוא מתאים יותר בעבודת החול. כל אחד בשיטתו, כל אחד בדרך שלו, אבל כולם אנחנו חייבים לכבד אותם. זה המסר, מה שאנחנו לומדים מפה, החשיבות של אחדות העם. ובזה אנחנו רואים, אם תסתכלו בסוף הפסוקים, בסוף הפרק, אז כתוב, כל אלה מיד אחרי כל הברכות, יעקב, כן? כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו בירך אותם. מדגישים מה? איש אשר כברכתו בירך אותם. יעקב בירך כל אחד איש. כל אחד הוא איש בפני עצמו, אבל אנחנו, כן, היאספו, אנחנו היקבצו, אנחנו קבוצה ביחד, על אף שיש כל אחד את האישיות שלו. זה מאוד מעניין, תסתכלו בהפטרה, הפטרת השבוע, מהי ההפטרה? והמלך דוד, זקן, בא בימים, הוא הולך למות. דוד, זה הקשר בין ההפטרה לפרשה, כן? שדוד הולך למות, והוא רוצה מה? בסוף ימיו לברך את שלמה בניו. מה הוא עושה? איזה ברכה הוא נותן לשלמה? הוא נותן לו כמה ברכות. הברכה הראשונה, אני רואה לפי החיוך שלך שאתה יודע.
לא, אני זוכר שאומר להרוג...
כן, זה אחרי, זה לא ברכה, זה ציווי, כן? אבל מה הברכה הראשונה שנותן לו? הוא אומר, זה דבר נפלא, זה אחד מהפסוקים הכי חשובים בתורה, אני חושב. כן, הוא אומר לו, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. דבר נפלא. אנוכי הולך בדרך כל הארץ. זאת אומרת, אל תחשבו שאני ישו. אני גם מת, אני גם נפטר. אנחנו כיהודים לא מאמינים באלוויס, שהוא מת ושהוא עוד חי. כן, אין דבר כזה, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בחיים ומיתה, ואדם יכול רק לחיות אחר כך על ידי המוסר, הערכים, ההדרכה שהוא מטיל בתוך או שהוא מכניס, כן, משריש בתוך בניו. ומה הוא אומר? אנוכי הולך בדרך כל הארץ, אני כמו כל בן אדם רגיל. אבל המטרה, מה הוא מברך אותו? וחזקת והיית לאיש. תתחזק ותהיה איש. מה זה להיות איש? אני הייתי מצפה מדוד להגיד לשלמה בניו, וחזקת והיית צדיק, וחזקת והיית תימוני, כן? תהיה בן אדם ברמה, כן? לא ווס, אשכנז פשוט, אלא תהיה אדם ברמה. אני אמרתי, כי אני ווס, כן? כאילו להעליב את עצמי, חלילה, לא להעליב אותך. דרך אגב, אני נשוי למרוקאית, אז אני בסדר, זה שטנז, יש לי קצת קילאים במשפחה. אבל איך שיהיה, זאת אומרת, יש פה מסר מאוד מאוד חשוב, שדוד אומר לו וחזקתי, למה איש? למה לא צדיק? למה לא תמיד חכם? למה לא גדול הדור? למה לא רב גדול? למה לא מנהיג? עזוב את הדת, מנהיג, מלך, למה? למה איש? ומה התשובה? מה התשובה, רבותיי? מה התשובה? לפני שאתה הולך להיות צדיק, ולפני שאתה הולך ללמוד תורה, ולפני שאתה הולך להיות מנהיג, ולפני שאתה הולך להיות פוליטיקאי, אתה צריך להיות איש. תהיה בן אדם. דרך אגב, בחיים שלנו, בעולמנו, זה לא מובן מאליו. זה בכלל לא מובן מאליו. לצערי הרב, כל מה שאברהם, יצחק ויעקב למדו בישיבת שם בעבר כל ימי חייהם, היה עניין של דרך ארץ. בישיבות היום זה הדבר שאנחנו הכי פחות מדגישים. את העניין של דרך ארץ קדמה לתורה. אף אחד לא לומד איך להיות איש, איך להיות מנומס, כן? איך להיות בן אדם, איך להיות שיש קצת דרך ארץ, לא מדברים בזמן שאחרים מדברים. אני רואה את זה בבית ספר של ילדים שלי, הקטנצ'יק שלי בגיל 10, אז הוא הולך לבית ספר, ואנחנו הולכים לאיזשהו כנס, כן? אז מה קורה בתוך הכנס? זה דתי לאומי, כאילו אורות קוראים לבית ספר, רחמנא ליצלן לאחר שם של הרב קוק. ואז זה דתי ציוני, ואמור להיות בית ספר פתוח, שקצת תרבותי, ומבין את העולם וכן הלאה. אז מה קורה בכנס שיש כל ההורים שם, מחכים לראות איזו הצגה מהילדים, ומה המורים עושים, הרבנים, המורים, מה הם עושים? לא יודעים, כמובן. הם הולכים אחורה עם הפלאפונים שלהם, והם משחקים, מדברים, הפלאפונים, זה, הילדים יושבים, כן, הם... ואז ברגע שילד אומר משהו לחבר, מה הם עושים? נו, שקט, שקט, זה לא בסדר, שקט. מה זה לא בסדר? אתה שאמור להדריך את הילדים שלך, שאמור לשבת איתם, שאמור להקשיב להצגה של הבית ספר שאתה מלמד בו, אתה הולך עם הפלאפון שלך, משחק, מדבר כל הזמן, משחקים, שולח טקסטים, ואתה אומר לא, לקטנצ'יק, שהוא 30 שנה מתחתך, אתה אומר לא, להיות שיהיה לו קצת דרך ארץ. אז מאיפה הוא לומד? הבנתם את העניין? זה מוזר. אנחנו לא מבינים, אני ראיתי המון רבנים שעושים את זה, מאוד מפריע לי. ראיתי המון רבנים שבזמן של רב אחר, אני לימדתי בישיבת, באחד מהישיבות הסדר, הייתי רם בישיבת הסדר. אז זה לא משנה איזה, עכשיו אני לא יכול, ודאי לא יכול לספר לכם, אבל איך שיהיה. אז רב אחד עומד, או ראש ישיבה, עומד, נותן שיעור, והרבנים אחרים, מה הם עושים? פותחים ספרים אחרים, באמצע שיעור, יושבים אחורה, פותחים זה. זה לא יומד. איך אתה מצפה שהתלמידים שלך יכבדו אותך ושיהיה לכם, ינהלו איתך בדרך ארץ, אם אתה לא יודע איך לכבד את הראש ישיבה שהוא הראש ישיבה של כל הישיבה? הבנת את זה? זה מוזר, זה מוזר. אז הבסיס של דרך ארץ של להיות איש חסר, ודוד אומר לשלמה, תשמע שלמה מתוק שלי, לפני שאתה הולך עם כל השיר השירים והבל הבלים אמר קהלת הכל הבל, ולפני שאתה דוחה את העולם ואתה הופך להיות צדיק ומלאך שלא אוכל ושלא מתעסק בעולם הזה, דעונה שאתה צריך קודם כל להיות איש, אדם נורמלי, אדם נורמלי, בתשתית, בקרקע, באדמה. בגלל שגם אדם כמוך כל כך קדוש יכול להתחתן עם 1,000 נשים ולהסתבך עם כל מיני חומרים בעולם הזה, ותיזהר, תיזהר. זה מה שדוד אומר לו, זה אותו דבר מה שכתוב פה בפסוק, ויברך אותם איש אשר כברכתו. כל אחד יש לו את האישיות שלו, וכל אחד צריך להיות או לדעת שכולם מקובלים, כולם נורמליים, כולם הולכים בדרך שלהם, מכבדים אחד את השני והתקבצו. קיבץ אותם כקבוצה. זה אחרית הימים. כל אחד מכבדים את השני. יש לי סיפור נפלא של לספר לכם, שזה קצת, יש לנו קצת זמן? לא יודע כמה זמן יש. אתם מחזיקים מעמד או אתם מאוד משעמם לכם? מה, תגידו לי שזה משעמם לפנים שלי? מה? יפה. לא, איש הוא יכול להגיד, איש זה נורמלי. נכון, אבל זה לא מנומס. צודק. ברוך השם, למדת משהו מאמריקאי. בקיצור, היה לי, אני מגיע להרבה קיבוצים במושבים שונים לא דתיים. אני מסתכל לא להשתמש במילה חילוני, זו מילה לא יפה. אבל מגיע לכל מיני מקומות, ורציתי להגיע לכפר, מושב, קוראים לזה כפר הריף, שזה מושב לא דתי. אז דיברתי איתם, אני רוצה להגיע לתת הרצאה על יהדות. יהדות נטו בלי שום קירוב או אג'נדה, קירוב, כן, מה שאנחנו מדברים, שהקירוב לא יהפוך להיות קבורה, ושאני פשוט... אז הם אמרו, טוב, דבר עם הראש של התרבות, דיברתי איתו, השם שלו דוד, הוא אמר לי, לפני שאתה בא, אני צריך לבדוק מי אתה, מה אתה, יש לך זקן, אם אתה מתחיל לעשות בעיות פה, כל מיני דברים. בסדר. אז אמרתי לו, בוא ניפגש, לא שמישהו שיש זקן הוא לא בסדר חלילה. אז אני התגלחתי מיד לפני שנפגשתי לו סתם. אבל... אז אנחנו נפגשנו בבית קפה, ואני נכנס ואני רואה, סליחה, לפני שפגשתי אותו, אני חוזר עכשיו לפני שנה, שנה לפני זה. שנה לפני זה היה לנו שבת של מרצי צבא, אוקיי? יש לנו שבת אחת בשנה, רב רפי פרץ, הרב צער, מישהו באותו זמן מגיע לשבת, ויש שבת של מרצים, וזה מאוד נחמד. אותו שבת היה שם רב אחד, רב דוקי בן ארצי, אתם מכירים אותו? אדם מיוחד מאוד, והוא נתן לנו, הוא סיפר לנו סיפור. הוא סיפר לנו שבבד אחד, בבד אחד, היה שם מפקד בבד אחד, שהוא לא היה דתי, אבל הוא דרש, הוא ציווה את כל החיילים שלו מתחת המסגרת שלו, כולם, או מפקדה שלו, כולם חייבים להגיע פעם בשנה לבית כנסת בליל שבת. אז כמובן זה נגד חוק הצבא, כן? זה באמת כפייה. אסור לך לכפות מישהו להגיע לבית כנסת, ממש לא בסדר. אז באו אליו חייליו, אמרו לו... עם כל הכבוד המפקד, זה לא מקובל, אנחנו לא דתיים ולא רוצים להגיע לתפילה וחס וחלילה להגיע לבית כנסת, זה ממש נגד ה... אז הוא אמר להם, תשמעו חבר'ה, אני רוצה שאתם תבינו משהו, גם אני לא דתי. אבל האחריות שלי זה ללמד אתכם את האחריות שלכם. והאחריות שלכם זה ללמוד... שאתם חייבים ראש וראשון להגן על החיילים שלכם. איך אומרים? הביטחון של החיילים שלכם. ראש וראשונה זה להגן על החיילים שלכם. ואם אתם לא יודעים מאיפה החיילים שלכם באים, אתם לא מסוגלים לשמור עליהם כמו שצריך. אז אתם חייבים לראות מאיפה הם באים. כך הוא אמר. זה דבר נפלא. הוא אמר, אתם חייבים ללכת לבית כנסת פעם אחת. אתם לא חייבים להתפלל, ולא חייבים להאמין באלוקים, ולא חייבים לפתוח סידור, ולא חייבים להגיד כלום. רק ללכת לראות מאיפה באים החיילים שלכם. כדי שאתם תגנו, כן, תשמור עליהם. אוקיי. כך הוא אמר להם. אוקיי. הוא קיבל הרבה... זה הופיע בתוך העיתונאות פה בארץ, קיבל הרבה על הראש בגלל זה, אבל הוא עמד על שלו, והוא דרש שכולם צריכים להגיע. הייתה חיילת אחת, שהיא באה ממשפחה, סליחה שאני אומר את זה, משפחה מאוד שמאלנית, כן? והם היו נגד הכיבוש הצבאי, והם לא רצו בכלל שהיא אפילו, הם רצו שהיא תסרב ולשרת בצבא, הם לא רצו אפילו שהיא תשרת בצבא, ושזה נגד הערכים שלהם, כן? אבל היא שירתה בצבא, ולא רק זה, היא הלכה לבד אחד, כן? למפקדה, להיות לקצונה. והוא בא אליה, הדוד הזה, הוא הבין מאיפה היא באה, הוא אמר לה, תשמעי, אם את לא רוצה לבוא להתפלל, אני מבין שאת באה במשפחה כזה, אז אני אסדר משהו שאת לא צריכה להגיע. היא אמרה, מה פתאום? אני עם כל החיילים כמו כולם, אני הולך לבית כנסת כמו כולם, זה בסדר גמור. אוקיי. אחרי שבוע, שבועיים, ההורים שלה שיגעו אותה כל כך, שהם שכנעו אותה לצאת מהקצונה. כן? לצאת מהצבא, מהקצונה לפחות. והיא הייתה מאוד מאוד, מאוד עצובה. היא פרצה בבכי, והיא רצתה מהמקום, ואף אחד לא הצליחו למצוא אותה. אוקיי? אז, סליחה, לפני שאני מגיע לזה. אז הדוד הזה, הוא נתן את הציווי, כולם צריכים להגיע כדי לשמור. אני מאוד התרשמתי ממה שהדוד הזה עשה, מהציווי שלו. אני מאוד התרשמתי מזה, אמרתי, וואי, זה דבר נפלא, אדם נפלא, עומד על שלו, דורש מחייליו להגיע לבית כנסת, בלי שום קביעה דתית, אבל שהם יבינו את ההיסטוריה, את הסיפור של העם וכן הלאה. יפה מאוד. עכשיו אני מגיע לבית קפה, שנה אחרי זה, פוגש בן אדם שהוא אחראי על התרבות במושב כבר הריף. והוא, אני נכנס והוא לוחץ את היד שלי, נראה שהוא איש צבא, יש לו מה, שני פלאפלים. זה סגן אלוף? כן. סגן אלוף. שני פלאפלים, סגן אלוף, לוחץ יד, אדם מכובד, מאוד נחמד, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שאתה תגיע לתת הרצאה במושב, והסיבה שאני מוכן לזה זה בגלל שכשאני הייתי המפקד בבה"ד 1, אני חייבתי את כל החיילים שלי להגיע לתפילה בשישי בלילה. כן, פעם אחת בשירות שלהם. אמרתי, וואו וואו וואו, כן? אמרתי, מה, איך אומרים בארץ? וואלק, אתה אותו בן אדם, אני מספר את הסיפור שלך בחוץ לארץ. אני שמעתי את הסיפור שלך מרב אחר, זה דבר נפלא. אז הוא אמר לי, הם סיפרו לך סוף הסיפור, אמרתי, מהי סוף הסיפור? אז הוא מספר לי על הבחורה הזאת, כן? שהיא הייתה במשפחה שמאלנית. והוא אומר, היא אמרה לו, לא, אני מוכן, אני הולכת לתפילה כמו כולן עם כל החיים. בסדר, הוא השאיר את זה בידיים שלה. אחרי שבועיים המשפחה שלה שכנעו אותה לצאת מהצבא, פרצה בבכי, והיא רצה מהמקום, ואף אחד לא מצאו אותה. אז הדוד הזה, המפקד, הוא אמר, תשמע, חבר'ה, זה האחריות שלי, אני המפקד, אני אמצא אותה. אוקיי? מחפש בכל מקום, איפה הוא מצא אותה? בוכה בבית הכנסת. אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אתה רואה הרב? בסוף היום כולם חוזרים לאותו מקום. זה בדיוק מה שיעקב אבינו רצה שאנחנו נבין. כל המשמעות שאנחנו בעצם מצורפים, מקושרים אחד לשני, מקורבים אחד לשני, הקרבה הזאת זה מה שמראה או זה מה שמבטיח שבסוף היום כולנו חוזרים לאותו מקום. לכבד אחד את השני על אף שכל אחד שונה בדרכו, כל אחד שונה במחשבתו, אנחנו חייבים להדגיש את זה. יעקב אבינו, אנחנו יודעים שכתוב תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, ואיזה תכונה היה ליצחק? לא. גבורה, כן. הרב קוק מסביר שליעקב אבינו לא היה לו רק את התכונה של אמת. היה לו עוד תכונה, מאוד מוזר, תכונה של סיבוכיות. זאת אומרת, היה לו חיים מאוד מאוד מסובכים, חיים מאוד קשה, מסובך, להתמודד עם כל האתגרים והקושי שנפל עליו. ודרך אגב, הסיבה היא בגלל שיעקב היה אמור להיות סמל בשבילנו, כן? שאנחנו, יעקב, עקב, שנמצא על האדמה, בתשתית האדמה שלנו כעם וכארץ, ארץ ישראל, נקנית ביסורים. זה קשה להיות יהודי, וזה קשה לקבל את ארץ ישראל. זה לא בא בפשטות, וזה חייב וזה דורש הקרבה. אוקיי? זה דורש שאני מוכן, מסירות, בוא נגיד, שאני מוכן למסור את עצמי בשביל הארץ ובשביל העם. זה בעצם מה, לא בעצם, זה ממש מה שאתם עושים פה, וברמה הכי גבוהה שיש בעולם הזה. זה מה שאתם עושים. אבל זה יעקב, חיים של קושי. מהסיבוכיות הזו, איך אנחנו יוצאים? אז ראיתי דבר נפלא. הרב אריאל מסביר שמה זה להסתבך? להסתבך זה להיכנס לתוך אש. אש, יש בה שתי מידות. אש, יש בה את המידה שיכולה לשרוף, כן? להיחרב או להחריב, כן? להחריב. ויש לאש עוד מידה, זה דבר נפלא. עוד 5 דקות, תחזיק מעמד מותק. שמירה? שיהיה בהצלחה. תודה רבה על השירות שלך. תודה, תרגיש טוב. צום קל, צום משמעותי. אתם איתי? יש, מה קרה בדיוק? אז אש זה גם מחריב, אבל אש יש פה עוד כוח. דבר נפלא. איך אני בונה ברזל? איך אני מחזק ברזל? אתם יודעים איך עושים? בדיוק. מעבירים אותו באש. ברזל. בימים הישנים, בדורות הקודמים, איך היו מייצרים חרב למלחמה? על ידי אש. לוקחים אותו, איך הם מצרפים? צורפים? צורפים אותו באש, ואז שמים את זה במים. והמים מחזק, כן, את כל הכימיקלים שיש בתוך הברזל, זה מחזק אותו, כן, את המטרו, כן, זה מה שקורה. אז האש יש לה את הכוח להחריב, אבל יש לה גם כן את הכוח, מה? לאחד, לאחד. הקיץ הזה שעברנו, רחמנא ליצלן, גם המלחמה, כן, צוק איתן, וגם השלושה בחורים שנרצחו, כן, הרי מה זה גרם לעם ישראל? להתאחד. נכנסנו לאש ויצאנו יותר מאוחדים, כן? יצאנו יותר מאוחדים. אז האש יש לה את הכוח לעשות את זה וגם את זה. וזה בעצם המסר של, סליחה, של 10 בטבת. הרי מה עם, אפשר להגיד, 4 אירועים שקרו ב10 בטבת? מה הם? דבר ראשון, well, לפני זה, מיטת עזרא. אחרי זה, עצור ירושלים. אני חושב שזה היה קודם, לא? עצור ירושלים. התרגום היה אחר כך, אני חושב. אחרי זה התרגום של תולמוס, תלמי המלך, כן, תלמי המלך, שזה היה תרגום ליוונית. ומה זה מראה? אז יש דבר נפלא. הרב קוק מסביר, ואני קורא לכם עכשיו, זה לא מהרב קוק, זה מהרב אבינר. כל מה שכותב הרב אבינר זה מהרב קוק. אז הרב אבינר כמעט. אז הרב אבינר אומר, הוא מצטט את הרב קוק פה. דבר נפלא. הוא אומר ככה. הרמב״ם, מצטט את הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תענית. כי אני קורא לכם את הרמב״ם. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהן כדי לעורר לבבות ולפתוח דרכי התשובה. אז המטרה של הצום זה לא רק לא לאכול ולהגיש סבל וקושי, אלא לעורר אותנו, כן? לפתוח דרכי תשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, זאת אומרת עכשיו, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. זאת אומרת, אל תחשבו שכל מה שקרה בהיסטוריה היהודית זה דבר שעבר, זה דבר של ההווה. זה תמיד, לצערנו הרב, מה הטרגדיה הכי גדולה של היסטוריה? שואה. אה? לא. כשהיסטוריה חוזרת על עצמה. לא לומדים מהיסטוריה. זה בעיה רצינית. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. אומר הרמב״ם, כן? כשאנחנו זוכרים את הדברים, האירועים הנוראים שקרו לנו משעבר על ידי יום צום, מה זה אמור לעשות? לחזק את עצמנו להגיע לרמה יותר גבוה, לרמה יותר טובה, כן, לישוע, מה זה ישוע? הישוע, כפי מה שאנחנו מאמינים בעולם הדתי-לאומי, הישוע באה מעצמנו, כן, זה לא בעיתו החיישנה, אלא אנחנו חייבים לזרז את הגאולה על ידי המעשים שלנו. הבנתם? זה לעתי. עכשיו אומר הרב קוק דבר נפלא. אם בעשרה בטבת שמח מלך בבל על ירושלים, אז התיקון היא בניין ירושלים. לא רק לחשוב על מה שקרה, אלא מה שאנחנו יכולים לעשות. בואו נבנה ירושלים מחדש. אם ביום זה נפטר עזרא הסופר, שדרך אגב, מי זה עזרא? עזרא הסופר, היה לו רשות מקורש המלך לבנות בית שני. אז הוא חזר מבבל עם עם ישראל. זה נכון? לא נכון. הוא לא חזר עם עם ישראל. עם מי הוא חזר?
הגדלת העם.
הגדלת העם? נכון. דלת העם, תרתי משמע. גם אנשים פשוטים, שלא היה להם חיים כל כך טובים, אז הם החליטו ללכת איתו, מה רע בזה, ניקח צ'אנס, וגם ממש פחותי מספר, לא היו, היו פחות משליש מעם ישראל חזרו עם עזרא הסופר, מה פתאום? איך זה יכול לקרות? למה אתם שואלים אותי? היום זה קורה גם כן. חצי עולם היהודי נמצאים בחוץ לארץ, נכון? הם יכולים לחזור הביתה, הם יכולים לעלות לארץ, קשה מאוד לישראלים להבין את זה. למה הם לא עולים לארץ? למה הם לא באים לפה? מוזר, נכון? יש להם הזדמנות לחיות פה בארץ ישראל. גם בזמן של עזרא היה להם הזדמנות לחזור לארץ ישראל ובנות בית המקדש. היום אנחנו לא יכולים לבנות בית המקדש. אז היה להם אפשרות לבנות בית המקדש ולא חזרו. מה התיקון? הוא אומר, אז אם ביום זה נפטר עזרא של יסוד התורה ויסוד העלייה לארץ, נתחזק בתורה ונוסיף עלייה לארץ. כן? מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו והיה על ירושלים? זה דבר השני, השלישי, סליחה. אם נתרגמה התורה ליוונית, מה התיקון? התיקון יהיה בהבראה רוחנית ובהשתחררות מהשפעות הנוחויות הזרות. זאת אומרת, שאם כל דבר, אומר רב קוק, שכמו שיש בכל דבר קלקול, יש בכל דבר מה? מידחיסא התיקון, שאנחנו חייבים לתקן. אנחנו לא מרימים ידיים, ולא אומרים שזה הסוף, ולא אומרים שזה החורבה. כמובן אנחנו חייבים לזכור שהיום קרה בו כל האירועים האלו. אבל אנחנו חייבים גם כן על ידי זה להתקבץ, להיקרא, כמו שיעקב אבינו רצה לעשות בשבילנו. היום זה גם מוגדר מהרבנות יום השואה והגבורה. יום השואה והגבורה, אני רוצה לספר לכם סיפור, אתם יודעים איזה, מה קרה בדיוק לאלו שניצולי שואה שהגיעו לארץ ישראל? מה הם נתנו להם לארץ ישראל? לא מדינה ישראל, לא היה מדינה, כן? מה הם נתנו להם כשהם הגיעו לארץ ישראל? מה הדבר הראשון שהם קיבלו? ניצולי שואה, אתם יודעים?
נשק.
נכון, נשק. אמרו לו, ברוכים הבאים, נעים מאוד להכיר אותך, קח נשק ולך תלחם בשבילנו שיהיה לנו מדינה ישראל. זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, לא יומן. האדם הזה שרד בשואה, ועכשיו מגיע לארץ ואתה נותן לו נשק? זה חוצפה נורא, זה לא חוצפה נורא, זה עם ישראל. זה עם ישראל. יש חייל שהוא קבור בתוך בית העלמין הצבאי מחוץ לרמלה, אני חושב, ועל האבן, על המצבה שלו, אתם יודעים מה כתוב שם? פלוני אלמוני. לא מכירים את השם שלו. אתם יודעים את זה? לא מכירים את השם? באמת? מה? לא נכון? אני אומר לך האמת. לא מכיר, חשבתי שאתה לא מאמין. זה לא יומן האמת היא. ואני מבין שאתה, אבל זה פלוני אלמוני. מי זה האדם הזה? האדם הזה הגיע לארץ, מיד אחרי השואה, הגיע מהאונייה, נתנו לו נשק, אף אחד לא רשם את השם שלו, לא רשם את השם של המשפחה שלו, לא היה לו בכלל קרובי משפחה שחיו או שהצליחו לצאת מהשואה. הוא היה היחיד, הוא נהרג במלחמת השחרור, ואף אחד לא יודע את השם שלו. אז קברו אותו בגוף שלו וכתבו פלוני אלמוני. יש קבוצה של תלמידי ארצות הברית שמגיעים כל שנה להגיד קדיש על קברו. זה אין אף אחד. לא יודעים מי זה. דבר נפלא. אבל זה חלק מתקומתנו, זה חלק מהתקומה שלנו, מהחיים שלנו. זה מי אנחנו, מה אנחנו. אנחנו אנשי בני ישראל, וזה מאוד מעניין, זה הסיבה שבתחילת הפרשה, כן, שכתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. זאת אומרת שאנחנו בני, לא בני יעקב, אלא בני ישראל, שראל. ההמשך שלנו ממשיך בשמיים למעלה, ביחד עם יעקב פה למטה, אבל בעיקרון אנחנו רוצים שיהיה המשך לדור דורות, כמו שיעקב הבינו הדגיש. זה יהיה רצון שנזכה על ידי היום הקדוש הזה בעצם, שאתם, חיילים קדושים, שאתם תמשיכו בדרככם הקדוש, ותצליחו לשרת את עם ישראל כמו שאתם עושים עכשיו, ותדעו שאנחנו מעריכים ומודים לכם על כל השירות הקדוש שאתם עושים, ועל ידי זה שאתם מדגישים את החשיבות, את הערך של קרבה קרוב בין עם ישראל, ושבמסגרת הצבאי אין הבדל בין תימונים לאתיופים, לאמריקאים, לארגנטינים, לישראלים, לסברים, למרוקאים, לחרדים, לציונים, לחילונים. אין הבדל, בגלל שכולם רוצים אותו דבר. כן, לשרוד ולחיות ולהצליח. זה מה שכולם רוצים. רק רואים את הדגם הזה בצבא. ירצון שהדגם הזה הצבאי יצליח לפזר ולהראות כוחותיו בכל העם. ונצליח באמת לראות בטוב ירושלים ובניין הדייד במהרה בימינו אמן.